פרשת ואתחנן. נאמר בפרשה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. במסכת ברכות, בדף ל"ב מסופר, מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך, ובא הגמון אחד, שר גוי, ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום. המתין לו עד שסיים תפילתו, ואמר לו איתו שר גוי, ריקה, והלא כתוב בתורתכם, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, ואם כאן הפסוק שמופיע אצלנו בפרשה, וכתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ואם כן, מדוע לא ענית לי לשלום? ואם הייתי חותך את ראשך בסייף, מי היה תובע את דמך ממני? אמר לו אותו חסיד, תמתין עד שאני אפייס אותך בדברים. אמר לו אותו חסיד, אם היית עומד לפני מלך, ובא חברך ונתן לך שלום. ככה הוא שואל את השר הגוי. היית מחזיר לו? ענה לו הגוי, לא. ואם, שואל אותו החסיד, אם היית מחזיר לו, מה היו עושים לך? אמר לו אותו שר, היו חותכים את ראשי בסייף. אמר לו החסיד, ולא הדברים קל וחומר. אם כך היית נוהג לפני מלך בשר ודם, שהיום כאן ומחר בקבר, אני שעמדתי לפני מלך מלכי המלכים שהוא חי וקיים לעד, על אחת כמה וכמה. מסיים את הגמרא, מיד נתפייס אותו ההגמון ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום. המרשה במקום מאיר שהפסוק שציטט אותו שר גוי למעשה לא מדויק, כי הפסוק לא מדבר בכלל על סכנת נפשות, אלא הפסוק מזהיר שלא נשכח את מעמד הר סיני ושלא נשכח את התורה. וכך מפורש בפרקי אבות פרק ג', רבי דוסתאי ורבי ינאי משום רבי מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. וכן אנחנו רואים שהפסוק אצלנו בפרשה מתייחס לא על סכנת נפשות, אלא על עזרה שלא נשכח מלימוד התורה. אמנם על אותו שר שציטט את הפסוק קשה לשאול מדוע, מכיוון שמניין לשר הגוי הזה לדעת בדיוק במה הפסוק הזה מדבר. אבל הרמב״ם בהלכות רוצח כותב כך, וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה לאסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה שנאמר ישמר לך ושמור נפשך. ודברי הרמב״ם הובאו גם בשולחן ערוך בחושן מישת בסימן תף כף זין. וכן הרמב״ם מדבר על סכנת נפשות, על דברים שיכולים להזיק לאדם, והוא מצטט את הפסוק בפרשה, ששוב לכאורה הפסוק הזה עוסק בשכחת התורה. וכתב הגר"א שהמקור של הרמב״ם מהגמרא במסכת ברכות. לכן בעל המנחת חינוך במצווה תף קוף מם וב כתב על כך, ואיני מבין שהרי הפסוק רק ישמר עוסק בשמירה רוחנית ולא בשמירת הגוף. הוסיף בעל המנחת חינוך ואומר, והנה על ההגמון אותו שר גוי לא קשה, כי הם מינים ומהפכים דברי אלוהים חיים למינות, אבל דברי הרמב״ם צריך עיון. אם כן, איך הרמב״ם מביא למקור לפסק ההלכה שצריכים להיזהר ממכשול, מכל דבר שמסוכן שיכול להביא סכנה לגוף, והוא מביא מקור מפסוק שלמעשה עוסק בשמירה רוחנית. מנחת חינוך מתרץ, אך בוודאי מצא באיזה מקום ונעלה מאיתנו. כלומר, יכול להיות שיש הסבר נוסף שאנחנו לא יודעים. אבל בספר עבודת מסע הוא תרץ על פי מה שפסק הרמב״ם בהלכות דעות פרק ג' הלכה ג', ישים על ליבו שיהיה גופו שלם וחזק כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם, שאפשר שיבין ויסתכל בחוכמות, והוא רעב וחולה או אחד מעבריו כואב. כלומר, אומר הרמב״ם, אדם צריך לשמור על בריאות גופו. למה? כדי שהוא יוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה מושלמת, והוא יוכל ללמוד תורה ולשכוח דבר מן התורה. אז אם כן, אפשר לקרוך את שני הדברים. נכון שהפסוק מדבר בשמירה משכחת התורה, אבל הרמב״ם כותב, אדם צריך להיזהר מכל מכשול כדי שהוא לא ייפגע, ואם הוא חס וחלילה ייפגע, הוא יבוא על ידי שכחת התורה. אז כדי שלא לשכוח את התורה, אדם גם צריך להיזהר מכל מכשול ולשמור על בריאות גופו. כתב בעל מנורת המאור, ואף על פי שנעשו ניסים כאלה לחסידים הראשונים, אם כן אותו חסיד עומד מול אותו שר גוי ולא מפסיק מן התפילה וסומך על הנס, אומר בעל מנורת המאור, על לסמוך כל אדם על הנס, וכשיהיה במקום סכנה גדולה, יפסיק. וכך גם נפסק בשולחן ערוך בסימן קוף דלת, שאם אדם מתפלל 18, הוא פגע בו מלך מאומות העולם. אם יכול לקצר את 18, יקצר. ואם יכול לעטות מן הדרך שהמלך הזה בכלל לא יפגע בו, שייתה מן הדרך. ואם אינו יכול, אם הוא מתיירא שמא המלך הגוי הזה יהרוג אותו, שיפסיק מתפילתו. ומגן אברהם מאיר שם, שמהמעשה של החסיד והגמון, מדוע אי אפשר ללמוד הלכה למעשה, מביא המגן אברהם, שהחסיד היה בטוח שההגמון יקבל את דברי ההתנצלות שלו. הוא הוסיף בבעל מחצית השקל, שיכול להיות שגם החסיד הזה הכיר כבר את ההגמון הזה, והוא ידע שאפשר יהיה לפייס אותו בדברים. אבל כתב הפלא יועץ בערך שמירה, שמלשון הגמרא, מיד נתפייס אותו השר, ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום. כותב הפלא יועץ, ופרשו המפרשים, מה זה נפטר אותו חסיד לביתו? שנפטר לבית עולמו, על שעל כל פנים עבר על מה שכתוב בתורה, ונשמרתם. דשמה לא היה מדבר עמו, והיה חותך את ראשו. מביא הפלא יועץ בשם מפרשים, פירוש אפלי, שאותו חסיד בסופו של דבר נפטר אותו חסיד לביתו, הכוונה שהוא נפטר כפשוטו מת. מדוע? כי אותו חסיד מצד הדין היה צריך להפסיק מתפילתו, כי אסור לאדם להסתכן בענייני תפילה, מכיוון שאותו הגמון היה יכול להרוג אותו. במסכת ברכות, דף ג' מסופר, שהיה מקום אחד שהיה שם הרוד, שהיה מזיק את האנשים. ואמרו לרבי חנינא בן דוסא, שהנה יש כאן דבר שמזיק. אמר להם, הראו לי את החור של אותו הרוד, ונתן את עקבו על פי החור. כלומר, רבי חנינא בן דוסא שם את עקב רגלו על פתח החור ששם נמצא הרוד. יצא הרוד ונשך את רבי חנינא, והרוד מת. נטל רבי חנינא את הרוד והביאו לבית המדרש, ואמר להם, ראו בניי, אין הרוד ממית, אלא החטא ממית. באותו שעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. המרשה במקום שאל, איך שמח רבי חנינא בן דוסא על כך שיעשה לו נס? הרי כלל נקוד בידינו, שבמקום שיש סכנה, ואותו ערוד היה מקיש ואנשים היו מתים. אז אם כן, איך רבי חנינא בן דוסא לקח על עצמו את האחריות לשים את עקבו בפתח אותו חור שבו נמצא הרוד ולהאמין שהרוד ימות ולא הוא ימות? כתב על כך בעל התורה תמימה, שאדם חייב להכניס את עצמו בספק סכנה כדי להציל את חברו מסכנה ודאית. ולכן לגבי רבי חנינא בן דוסא, הרוד היה רק ספק סכנה, מכיוון שרבי חנינא בן דוסא היה מלומד בניסים, ולכן לגביו זה היה ספק סכנה. לכן הוא היה מחויב להכניס את עצמו בספק סכנה, כדי להציל את האחרים מסכנה ודאית. ואילו לדעת החידה בספרו פתח עיניים, לגבי רבי חנינא, הוא סובר שרבי חנינא בן דוסא לגביו זה לא היה אפילו ספק סכנה, אלא רבי חנינא בן דוסא שהיה כל כך מלומד בניסים, והיה בטוח שיהיה לו נס, לגביו זה היה דבר ודאי שאין בו סכנה. על כל פנים, מה שעולה מכאן, שוודאי דווקא בימים האלה שמרבים בהם לצאת לטיולים, לחופש, צריך להיזהר מכל דבר של יש בו סכנה, אין סכנה רוחנית ואין סכנה גשמית. לזכור את מה שנאמר אצלנו בפרשה, ישמר לך ושמור נפשך מאוד.